מסכת מנחות דף זין. נתחיל בעמוד הקודם, ארבע שורות מלמטה. מתקיף לה רב נחמן, מה כסברי הנתנאי? איך מצד פסולין עבודה היא, אבל גב דלה עביד לה מתן כלי? איך מצד פסולין לב עבודה היא, כי עביד לה מתן כלי, מה יהווה? למדנו למעלה במשנה, שאם האדם שהוא פסול, כגון אדם זר או כהן שהוא עשה עבודה בשמאל וכל כיוצא בזה, הוא ביצע את עבודת הקמיצה מן המנחה, לפי דעת הנקמה, קמיצה זו פסולה. לפי דעת בן בטרה, הוא יכול להחזיר את אותו קומץ לתוך הכלי שהיה מונח בו כל המנחה כולה, ויחזור כהן כשר ויקח את הקומץ הזה מחדש. ועל כך הגמרא הביאה בשורות הקודמות ברייתא. כתוב בתניא, רבי יוסי בן יסיאן ורבי יהודה הנחתום אמרו, במה דברים אמורים? שהוא יכול להחזיר את הקומץ לתוך הכלי שמונחת בו המנחה, וכהן כשר יחזור ויקמוץ את זה, דווקא בתנאי שאותו הפסול הוא קמץ ולא קידש, כלומר הוא לא הניח את זה לאחר הקמיצה בתוך כלי שרת. אבל קידש פסל, אבל אם אותו הכהן או האדם הזר, אותו אדם הפסול, שהוא לקח את הקמיצה הזו והניח אותה בתוך כלי שרת, כמו שצריך לעשות בדרך כלל בכל קמיצה, ממילא אותו הקומץ הזה נפסל ואי אפשר להחזיר אותו לתוך הכלי שהיה מונחת בו המנחה. ועל כך הגמרא שם ביאה את הקושיה של הרחמן. רחמן מקשה אומר, מה סוברים התנאים עליו? אם סוברים שאדם שהוא פסול, כשהוא עשה קמיצה, זה נחשב למעשה, זה נחשב לעבודה. אם כן, אפילו אם הוא לא נתן את הקמיצה הזו לתוך כלי שרת, בכל זאת, הקומץ הזה כבר נפסל, ואי אפשר יהיה להחזיר אותו. ואם הם סוברים שכיוון שזה אדם פסול, אז הוא עשה את הקומץ, זה כאילו לא עשה כלום. זה לא נחשב למעשה בכלל. אם כך, גם אם הוא נתן את זה לתוך כלי שרת, זה לא נפסל, כי המעשה הזה לא נחשב בכלל כמעשה. הדר אמר רב נחמן, לעולם עבודה היא, ולה גמרה עבודתה, עד יעביד לה מתן כלי. חזר נחמן ואמר, סברתם היא, שאכן גם אדם פסול, שעושה את הקמיצה, זה נחשב למעשה. ומכל מקום, מהו המעשה? המעשה זה לא רק הלקיחה של הקומץ מתוך הכלי של המנחה, אלא כאשר הוא לוקח את הקומץ ומניח אותו בתוך כלי שרת, זה נקרא מעשה קמיצה שלם, ולכן אז נפסל. אבל אם הפסול הזה רק לקח את הקומץ מתוך הכלי שיש בו את המנחה, זה עדיין נחשב מעשה גמור, ולכן אותו קומץ לא נפסל. יחי אפילו לא קידש, כי מהדר לקומץ דוחתה לחדוש ולפסול. מקשה הגמרא, אם כך, אפילו אם הוא לא הניח את הקומץ הזה בתוך כלי שרת, אלא הוא לקח והחזיר את זה חזרה לתוך הכלי שבו מונחת כל המנחה. מכל מקום, הרי גם הכלי שמונחת בו המנחה זה כלי שרת. אם כן, כשהוא חוזר ומניח את זה שם, אז לכאורה אותו קומץ יתקדש. וכיוון שפה נשלמה עבודה על ידי אדם שהוא פסול, אז אותו הקומץ צריך להיפסל. וכיצד אם כן אמר בן בטרה, שאם אדם פסול עשה את הקמיצה, יחזיר את זה חזרה לתוך הכלי שרת שבו מונחת המנחה, ואז יבוא אדם כשר ויעשה את הקמיצה מחדש. הרי בשעה שיחזיר לתוך הכלי, כבר אותו קומץ נפסל. אמר רבי יוחנן, זאת אומרת, כלי שרת אין מקדישין אלא מדעת. אומר רבי יוחנן, מכאן מוכח שכלי שרת הם לא מקדישים אלא מדעת, כאשר האדם מתכוון להניח את זה שמה כדי שזה יתקדש. ולפיכך, אם הוא לא הניח את זה בכלי שרת, אלא חזר והניח את זה בתוך הכלי שהמנחה כולה מונחת שם, אז בוודאי לא הייתה דעתו שזה יתקדש. להפך, דעתו הייתה שזה יתבטל, ולפיכך זה לא מתקדש. מקשה הגמרא, המדעת מקדשין, והבא עם הנה ריש לקיש מרבי יוחנן, כלי שרת מהו שיקדשו פסולין לכתחילה לקרב, ואמר לה אין מקדשין, אין מקדשין לקרב, אבל מקדשין לפסל. עכשיו גמרא, מתוך דברי רבי יוחנן אלו משמע, שמה הסיבה שזה לא מקדש? מפני שלא הייתה דעתו של האדם שזה יתקדש, עד רבה דעתו שזה יתבטל. משמע, לולא זאת, אם באמת הייתה דעתו שזה יתקדש, למרות שהאדם הזה הוא פסול, בכל זאת, הכלי הזה, כלי שרת הזה, הוא מקדש את זה. מקשה הגמרא, וכי כך, הרי שאל ריש לקיש את רבי יוחנן, האם כלי שרת מהו שיקדשו פסולים? כלומר, אנחנו יודעים שאם קורבן שהוא פסול, אם הוא עלה על המזבח, אז אנחנו אומרים שזאת תורת העולה, כיוון שעלה לא ירד. זה מקדש אותו, המזבח קידש אותו, ומקטירים את זה אגבי המזבח, לא מורידים אותו. שואל אותו מה הדין אם אדם שהוא פסול, הוא לקח קומץ והניח את זה בתוך כלי שרת. האם נאמר שהכלי שרת קידש את זה? ומלא יהיה אפשר לקחת את אותו קומץ ללכת להקריב אותו או לא? אמר לו, אין מקדשים. מה אנחנו רואים מכאן? שדעת רבי יוחנן שכלי שרת זה לא מקדש. אם האדם פסול עשה את זה, אפילו שדעתו הייתה לקדש את זה, בכל זאת זה לא מקדש. עונה הגמרא, כוונת רבי יוחנן שזה לא מקדש שהידי כך יהיה מותר ללכת ולהקטיר את זה. אבל מכל מקום, הקדושה תופסת בו שזה יחשב שלא כאילו לא נעשה פה שום מעשה, אלא נעשה פה מעשה להקדיש את זה על ידי אדם פסול, ולפיכך אותו קומץ נפסל לחלוטין. רב עמרם אמר, כגון שהחזירו לביסה הקדושה. רב עמרם עכשיו רוצה לתת תשובה נוספת על השאלה ששאלנו בראש העמוד. לכאורה, אם אתה אומר לי, דעת התנאים שהזכרנו בתחילת השיעור, שאם אותו אדם פסול נתן את הקומץ בתוך כלי שרת, הרי שאותו הקומץ מתקדש וזה נפסל. אם כן, לכאורה, איך בן בית תרא אומר, שאם, מה היה התקנה שלו? שלא ייתן זה בתוך כלי שרת, אלא יחזיר זה חזרה לתוך הכלי שהמנחה כולה מונחת בתוכה. הקשנו, הרי בשעה שהוא מחזיר את זה לשם, זה גם רק כלי שרת, ואם כן זה יתקדש, ומלא אותו קומץ, ייפסל. הגמרא מביאה עכשיו תשובה נוספת לכך מלבד תשובתו של רבי יוחנן. הרמב"ם אומר, כאן מדובר כגון שהוא יחזיר את זה לתוך כלי שיש בו מנחה, אבל הכלי הזה מלא וגדוש עד למעלה, מעל גובה שפת הכלי. ולפיכך, כיוון שזה גבוה מעל שפת הכלי, זה לא מקדש, כי כלי שרת רק החלל שלו מקדש. אבל כאן שהוא הניח את זה בביסה קדושה, שאותה כערה, ביסה הכוונה היא כלי שבו לשים את המנחה. אז כיוון שזה גדוש, זה תופח, זה כבר נמצא מעל, לפיכך, אז זה בכלל אי אפשר לקדש. שואת הגמרא מקמץ, איך היא קמץ? אם מדובר כאן שהכערה הזו היא קדושה, אז אם כן מלא בכלל הוא לא יכול לקחת מתוכה את הקומץ. שהרי הקומץ חייב להיות שהוא מתוך הכלי שרת, כי כל דבר שהוא טעון כלי צריך להיות מה שבתוכו ולא מה שמעליו, אלא כגון שיחזירו לביסה תפופה. אומרת הגמרא, כאן צריך לומר אחרת, שיחזיר את זה לתוך כלי שרת שהמנחה מונחת בתוכו, וזה הכלי הזה תפוף, כלומר מלא בדיוק עד שפת הכלי. וממילא, ברגע שהוא מחזיר את זה מעל המנחה, זה נמצא מעל שפת הכלי, לכן זה לא מתקדש. כשהגמרא, וכיוון דקמץ לעביד להגומה, כי מהדר לגבי דמנה כמהדר ל... כשהגמרא ועדיין, הרי כיוון שהוא קמץ מתוך הכלי, אז אם כן נוצרה פה גומה. כאשר אותו אדם פסול מחזיר את זה חזרה, הוא מחזיר את זה לתוך אותה הגומה, ואם כן שוב פעם זה יתקדש מתוך חלו של הכלי. עונה הגמרא, מכי מהדר למנח לאדפנה דמנה, ומניד לה ונפל ממלא, דנעשה כמי שיחזירו הקוף. אומרת הגמרא, הוא לא מחזיר את זה לתוך הגומה, אלא הוא מחזיר את זה למנחה קרוב לשפת הכלי. וממלא כיוון שהוא יחזיר את זה מעל שפת הכלי, כי יש שם מנחה, לפיכך זה לא מתקדש. ואחר כך הוא מנענע את הכלי, וזה אותו הקומץ, הוא חוזר חזרה ונכנס על ידי הנדנוד של הכלי, הוא נכנס לתוך הגומה, וכיוון שזה לא נעשה בידו של האדם, אלא על ידי התנינות של הכלי, זה נעשה כמי שהחזיר אותו הקוף, כלומר לא על ידי מעשה אדם, ולפיכך זה לא מתקדש. אומר רש"י, שאומנם לפי דעתו של רב עמרם, אכן כלי שרת מקדשין אפילו שלא מדעת, לא כדעת רבי יוחנן, ומכל מקום זה רק כאשר האדם מניח אותם, ולא כאשר זה נפל מאליו על ידי נדנות של הכלי, לכן זה לא מתקדש כלל. אמר לרבי ירמיה לרבי זירה, ולוחמה כגון שיחזירו לכלי המונח על גבי קרקע, אלא שמע מינה קומצין מכלי שעל גבי קרקע? אמר רבי ירמיה לרבי זירה, לך הורה למה רבי יוחנן ורב עמרם מחפשים לענות תשובות על השאלה ששאלנו ולא ענו תשובה מאוד פשוטה? אומרים לאותו הפסול שיחזיר את הקומץ לתוך הכלי, כאשר הכלי מונח על גבי קרקע. וכיוון שהכלי מונח על גבי קרקע, ממילא זה לא מתקדש, כי לכאורה כמו בשעה שכהן מקבל את הדם, הוא צריך להחזיק אותו בידו, גם פה לכאורה צריך שכדי לשרת יקדש, שיחזיק אותו ביד כהן, וכאן אומרים לו שיניח את הכלי עם המנחה בקרקע, ואז אותו הפסול יחזיר את זה, את אותו קומץ לתוכו. הוא אומר לו, זה לא מתקדש, למה לא ענו כך? אלך ההורה מכאן נראה להוכיח שאפשר לקחת הקמיצה מתוך הכלי, אפילו שעל גבי קרקע, זה מקדש גם באופן כזה. ואם כן, לכן לא יכלו לתרץ כך. אמר לי, כנגעת בבעיה די בעיה לן. אמר לו, אכן, הדבר הזה באמת הוא ספק, האם אפשר לקדש, להחזיר, לקמוץ, מכלי שעגה בקרקע. שבדבר הזה הסתפקנו בו. די רבי אבימי תענה מנחות ברב חסדה. שמעת הגמרא שרבי אבימי, הוא למד מסכת מנחות אצל בית מדרשו של רב חסדה. הגמרא עוצרת את הדברים ומקשה כדי להבין את העניין. ואבימי ברב חסדה תענה. והאמר רב חסדה, קורפה תווה בעל עמי אבימי על הדעה שמעתה בא להכריז רצופים 30 יום. שני וחמישי, 60 יום. אבימי מסכתה את אקרא התעקר לי. ואתה קמה די רב חסדה להדקורי גמרי. ולשלח לי וליטי לגבי, סבר הכי מסתייע מלטה תפה. את הגמרא, איך ייתכן שאבימי הוא בלמוד רב חסדה הרי על אדרבה להפך. רב חסדה הוא היה תלמידו של אבימי. שהרי אמר רב חסדה, אוה, כמה מכות טובות קיבלתי מאבימי על הדבר הזה. כי יש משנה שאומרת, שום היתומים 30 יום. מקום אחר שכתוב, שום היתומים 60 יום. אם רוצים כל מנכסים שלהם צריך להריס 60 יום. אז, ויש פה סתירה. ואבימי אמר תירוץ שזה תלוי. אם מכריזים יום יום ברצף, אז צריך 30 יום. אבל אם מכריזים בשני וחמישי ושני וחמישי, אז צריך על כך 60 יום. והייתי שוכח את התשובה הזאת, ואבימי עוד פעם חוזר מזכיר לי את זה, ושוב שוכח, אז הוא היה נותן לי מכות, כלומר, גער בי על הדבר הזה. אם כן, מכאן אנחנו רואים, שרב חסדה הוא תלמידו של אבימי, איך אתה אומר שאבימי הלך לבוא מסכת מנחות מדרשו של רב חסדה? עונה הגמרא, אבימי שכח את מסכת מנחות, היה לו שם הרבה חידושים, הרבה הלכות, והוא שכח אותה. אז הוא הלך לבני רב חסדה, כדי שיחזור ויאמר לו את כל מסכת מנחות עם כל החידושים, כל ההלכות שהוא אמר. באמת הגמרא, והייתכן, והרי אם ככה, ישלח לתלמידו רב חסדה, יגיד לו שיבוא אליו כדי שיחזור למסכת. אומרת הגמרא, אבימי אמר לו, עדיף שאני אלך אליו. למה? כי כתוב משנה ואבות, נגעת ומצאת תאמין, כי כשאני אלך אליו זה יגיעה יותר, על ידי זה יותר, אני אזכה סייעתא דשמיא לזכור את הדברים טוב. אז על כל פנים, הגמרא חוזרת חזרה לסיפור, שאמרנו שאבימי למד את מסכת מנחות בבית מדרשו של רב חסדה. פגע ברב נחמן, כשהוא חזר משם, פגש אותו רב נחמן. אמר לי, כיצד קומצין? אמר לי, מכלי זה? אמר לי, וכי קומצין מכלי שעה גבי קרקע? אמר לי, דמקבה לכהן, כיצד מקדישין את המנחות? אמר לי, נתנה לכלי זה, וכי מקדישין בכלי שעה גבי קרקע? אמר לי, דמקבה לכהן? אמר לי, אם כן, הוצרחת שלושה כהנים? אמר לי, ותהיה צריכה 13 כתמיד. ספרת הגמרא, שאל אותו רב נחמן, איך עושים את הקמיצה? היה שם איזה כלי מונח על גבי קרקע, אמר לו, אם הכלי הזה היה כלי שרת, גם ממנו יכול היה לקמוץ. אז אמר לו, וכי קומצין מכלי שעה גבי קרקע? אמר לו, לא התכוונתי ככה. הנה כן אמי, הכהן צריך להגביה את זה כדי שלבצע את הקמיצה. אמר לו, כיצד מקדשים את המנחות? בתחילה מניחים את המנחה בתוך כלי שרת, ואחרי זה עושים קמיצה. אז כדי לעשות את הדבר הזה, איך צריך לעשות? אמר לו, נותנה לכלי זה, גם הכלי הזה שמנח פה על הרצפה, יכול להניח בתוכו ולקדש אם זה היה כלי שרת. אמר לו, וכי מקדשים בכלי שעה גבי קרקע? אמר לו, לא, בסדר. הכהן יגביע את זה, ואז יניחו לתוכו את המנחה. אמר לו, אם כן, לפי זה יוצא, שבשביל לבצע קמיצה במנחה צריך שלושה כהנים. כהן אחד שיחזיק ויניחו לתוך הכלי הזה את המנחה. ואז לאחר מכן בא כהן אחר ועושה את הקמיצה. ואז צריך עוד כהן אחר שיחזיק כלי שרת, כדי שיניח בתוכו את אותו הקומץ. וכל זה חייב להיות על ידי כהן אחר, מפני שאי אפשר לעשות עבודה בשמאל. עבודה בשמאל פסולה. לפיכך צריך שיהיה פה כל דבר רק בימין, אז צריך פה שלושה כהנים. אז מה, בשביל קמיצה צריך שלושה כהנים? אמר לו, מה הבעיה? כן, צריך שלושה כהנים. והרי כתוב לגבי קורבן התמיד, היו נעשה על ידי 13 כהנים. אז גם פה, מה הבעיה? כן, צריך. אם כן, אמר לו שבעצם נגעת הבעיה הזאת שהסתפקנו, האם באמת צריך להגביע את הכלי, או שיכול להיות הכלי מונח על הקרקע, זה בעצם ספק שיסתפקו בו רב נחמן. מת הגמרא איתי ו, זה הכלל כל הקומץ ונותן בכלי, את המוליך והמקטיר, לאכול דבר שאתה יכול לאכול וכו'. ואילו מקביע לה קטני, תנה סדר עבודות נקת ולא סדר כהנים. הקשה לו רב נחמן להבימי. איך אתה אומר שאכן צריך להגביע את הכלי ואי אפשר לקחת קמיצה מתוך כלי שמונח על גבי קרקע? הרי שנינו במשנה שאם הכהן עשה אחד מארבע עבודות ובאותה שעה הוא חשב מחשבת פיגול, הוא חשב שיקטירו את זה שלא בזמן, אז זה פוסל את אותה המנחה. אומר התנה, כל הקומץ או שהוא נותן בכלי, הרי הקמיצה שמים את זה בתוך כלי שרת, או שהוא הוליך, או שהוא קטיר, עשה אחד מהעבודות האלו, ובאותה שעה הוא חשב לאכול דבר שדרכו לאכול מחוץ זמנו, או להקטיר דבר שדרכו לאכול מחוץ זמנו, זה פסול. הנה רואים כאן שהתנה מזכיר ארבע עבודות, ולא מזכיר את המקביע, שאותו הכהן שהוא מקביע את הכלי, שאם הוא חשב מחשבת פיגול, שזה פוסל, לפי דבריך הרצח גם את הדבר הזה. אמר לו, התנה מדבר על אותו כהן שהוא מבצע את כל העבודות, עבודה אחר עבודה. זה כהן, קורא לי, ארבע עבודות האלה נעשות בכהן אחד. אז זה הוא דיבר. מה שאין כן, יש דברים נוספים שעושים אותם כהנים אחרים, אז התנה לא דיבר. הרי את הלקיחה של הכלים האחרים, זה צריך להיות בידי כהנים אחרים. עליהם התנה כאן לא דיבר. ולעולם באמת צריך כהן שיגביע את הכלי כדי שיניחו בתוכו את הקומץ. בעום מנה מדרב ששת. מהו לקמוץ מכלי שעה גבי קרקע? אמר לפוק הזה מעבדין לגב. ארבעה כהנים נכנסים, שניים בידם שני סדרים, שניים בידם שני בזכים, וארבעה מקדימים לפניהם, שניים ליטול שני סדרים, ושניים ליטול שני בזכים, ואילו מקביע את השולחן לקטני. מת הגמרא שאלו את השאלה הזאת גם את רב ששת. כלי שיש בו מלא מנחה, וצריך לקחת ממנו קומץ. האם נותר שהכלי הזה נוצח על גבי קרקע לקחת ממנו קומץ או לא? אמר לו, בואו נתבונן, מה עושים בהיכל? הרי בשעה שאתה לוקח את הקומץ ומקטיר אותה על המזבח, זה מתיר את כל שיירי המנחה לאכול, שהכהנים יכולים לאכול את זה. יש לנו דבר דומה לזה, בבית המקדש יש לחם הפנים. מניחים את זה ביום שבת עד שבת הבאה. ואז ביום שבת הבאה, באים כהנים, לוקחים את הלחם, ולוקחים שני בזיחים, שני קערות, שיש בהם לבונה שהיו מונחים כל השבוע שם על שולחן לחם הפנים, לוקחים את זה, ומקטירים את זה על גבי המזבח. על ידי הקטרה של אותם בזיחים של לבונה, על ידי זה הלחמים, לחם הפנים מותר באכילה לכהנים. הלקיחה הזו של הלחם של הבזיחים של לבונה, זה בדיוק כמו המעשה של הקמיצה. כי זה מעשה שהוא אחר כך כשמקטירים אותו מתיר את לחם הפנים. כמו שהקמיצה, לוקחים מקטירים אותה, מתיר את שערי המנחה. בוא נסתכל מה כתוב משנה. ארבעה כהנים נכנסים לתוך ההיכל. שניים בידם שני סדרים. דהיינו, יש בידם את כל אחד שבידו שישה מלחם הפנים. ושניים בידם שני בזכי לבונה. אלה באים מלחיים בזכי לבונה החדשים. וארבעה כהנים אחרים מקדמים מפניהם, נכנסים מפניהם. שניים לוקחים שני סדרים, כל אחד לוקח שישה לחמים מהלחם הפנים. ושניים ליטול שני בזכים. עוד שניים שלוקחים ושני בזכים. מה שמע נכנסים רק ארבעה בלבד כדי לקחת. לא כתוב שבשעה שהיו לוקחים את הבזכים מעל השולחן, היו צריכים להגביע את השולחן מעל גבי קרקע. אלא מפי שמונח גבי קרקע, אפשר לקחת משם את הבזכים. כן, נמד מכאן, שועדים בשעה שרוצים לקחת את הקומץ, גם כן אפשר לקחת אותו למרות שהכלי מונח גבי קרקע, כמו שלוקחים את הבזכים מעל השולחן, והשולחן מונח גבי קרקע. שואלת הגמרא, לאו אמרת, הטעם סדר עבודות נקת? הכנה מי סדר עבודות נקת? מדמי. הטעם לנחית למניינה דכהנים, הכנחית למניינה דכהנים. אם איתה, ליתני מקביעה, אלא שמאמינה קומצין מכלי, שעל גבי קרקע שמאמינה. אומרת הגמרא, לכאורה שלחות הראי הזו, כמו שאבי מי דחה לרב נחמן למעלה, שאת המשנה שמה שאמרה זה הכלל כל הקומץ ונותן בכלי וכו'. הוא הסביר שהתנה מדבר על סדר עבודות, ואולי באמת צריך עוד כהנים נוספים כדי שיגביעו. אז גם פה נאמר שהנה כן מי צריך עוד כהנים נוספים שיקומו ויגביעו את השולחן. את הגמרא יש הבדל. שם התנה דיבר כל העבודות, עבודות שעושה אותם אדם אחד. הוא לא הזכיר עוד כהנים אחרים שמעורבים, וייתכן שצריך עוד כהנים נוספים שהם אכן יגביעו את הכלי. אבל כאן הרי התנה כן מזכיר כאן כהנים נוספים. אלה נכנסים ואלה מניחים ואלה לוקחים, אז הוא מזכיר כמה כהנים, לא כהן אחד. אם כן, אם באמת צריך גם להגביע את השולחן, התנה צריך להזכיר ולומר שנכנסים שישה כהנים, עוד שניים נוספים שיגביעו את השולחן, אלא הכוכח שהם לוקחים את זה ולא צריך להגביע את השולחן. והוא הדין בענייננו, אומר השט, שלא צריך להגביע את הכלי מעגבי קרקע, אלא גם בעודו לקרקע אפשר לקחת ממנו את הקמיצה. אמר רבה, פשיטה לי קומצין מכלי שעל גבי קרקע, שכן מצינו בסילוק בזכין. אני אומר רבה, יש שני הלכות שאני פשוטים גורים לי. הלכה הראשונה היא שזה אפשר לקחת את הקמיצה מתוך המנחב שמונחת בכלי שנמצא על גבי קרקע, כמו שהביא רב שט ראיה לכך, שהרי מצינו בסילוק בזכין, שלוקחים את זה מעל שולחן שמונח על גבי קרקע. עוד הלכה שגם היא פשוטה לי, מקדשים מנחה בכלי שעה גבי קרקע, שכן מצינו בסידור בזכין. הוא הדין שבשעה שרוצים לקחת כל המנחה, להכניס אותה לתוך הכלי שרת, גם את זה אפשר לעשות זה כשהכלי מונח הגבי קרקע, שהרי ראינו אלה הכהנים שנכנסים ביום השבת, מביאים איתם את לחם הפנים החדש ואת הבזכים, הם מניחים את הבזכים על השולחן, למרות שהוא נמצא גבי קרקע. אז אם כן, הוא הדין לענייננו. ועכשיו, רבה רוצה להגיד מה הספק שלו. בעי רבה, קידוש קומץ מי, ממנחה ילפינן לה, או מדם ילפינן לה? אומר, השאלה שני היא, לאחר שאותו הכהן לוקח את הקומץ, הוא צריך להניח את זה בתוך כלי שרת. האם הוא צריך להניח את זה בתוך כלי שרת, דווקא שהוא מונח ביד כהן, או אפילו אם הכלי שרת הזה נמצא על גבי קרקע? מה צדדי הספק? אי אפשר לדמות את זה לבזכין. כי בבזכין היו לוקחים את הבזכין מעל גבי השולחן, וישירות לוקחים, מניחים את זה, מקטירים את זה על גבי המזבח. לא היו מניחים את זה בתוך משהו אחר. אבל כאן, כיוון שלוקחים את הקומץ הזה מתוך המנחה, וצריך להניח את זה בתוך כלי שרת. האם נאמר, כמו שהמנחה בתחילה, כשלוקחים את כל המנחה, את כל העיסרון סולת, מניחים אותו בתוך כלי שרת, אפילו מונח על גבי קרקע, הוא עדין, את הקומץ הזה נלמד מכך, שגם שניח אותו בכלי שהוא נהג בקרקע. או שנאמר לא, נלמד מקבלת הדם. הרי ארבע עבודות שעושים בקומץ זה כמו ארבע עבודות שעושים בקורבן. בקורבן עושים שחיטה, אחר כך עושים קבלה והולכה וזריקת הדם. ועדין פה אצלנו עושים קמיצה, לאחר מכן עושים, מניחים לתוך כלי שרת, זה כמו הקבלת הדם, לאחר מכן הולכה והכתרה. ואם כן לכאורה, כמו שבדם כהן חייב לקבל את זה בידו, בידי הכלי הזה הוא מקבל את כל הדם, כרם כן צריך לתת את הקומץ הזה לתוך כלי שרת שמונח ביד של כהן. הדר פשטה מדם ילפינה לה, חזר אהבה והכריע שאחרי לומדים את זה מדם, וחייב להניח את הקומץ הזה לאחר שהוא קמץ אותו בתוך כלי שמונח בידו של כהן, ולא כשהכלי מונח לגבי קרקע. ומי אמר רבה אחי? והאתמר, קומץ שחלקו בשני כלים, רנחמן אמר אינו קדוש, ורבה אמר קדוש, ואם איתה לילף מדם, הדר בה רבה מההי. אומרת הגמרא, וכי רבה סובר שאחרי לומדים לעניין של הקומץ מדם? והרי רבה אמר, אם אדם לקח את הקומץ הזה, וחילק אותו בשני כלים, בכלי שרת אחד שם קצת מהקומץ, כשני קצת. אז בזר רנחמן אמר, זה לא קדוש. ואילו רבה אמר, זה קדוש. ואם באמת רבה סובר שלומדים את מעשה הקמיצה מעניין של דם, אז כמו שבדם צריך לתת את זה בתוך כלי אחד, ככה גם כן לגבי זה צריך להיות כלי אחד. מה הכוונה? מה מדובר לגבי דם? יש דם שחייבים לעזות ממנו בתוך על גבי הפרוכת וכדומה, ושם צריך על הדם הזה שיעור מסוים. אם האדם נתן את זה, את אותו שיעור שצריך לעזות על הפרוכת וכדומה, הוא נתן את זה כמות קטנה שלא מספיק לכל ההזעות האלה בכלי אחד, ועוד כמות קטנה בכלי אחר, בזה זה ודאי פסול. חורה היה צריך ללמוד מזה גם לגבי קמיצה. עונה הגמרא, אמת, צריך ללמוד זה משם, ורבה חזר הוא מהלכה היא. ורבה היא מסכים דירי הנחמן, שקומץ שחלקו בשני כלים זה פסול, כי לומדים את זה מדם. שואת הגמרא, ודם מנלן דלא הקדוש לחצאין, דתנה רב תחליפה בן שאול. כדי יש פחות מגדי הזעה בכלי זה, פחות מגדי הזעה בכלי זה, לא חידש. ובעלהו בדם מי, הלכתה היו מלכתה לה ילפינן, עודי מהתה מית עמד הכתיב וטבל במי, החנמי הכתיב וטבל בדם, והתמר אמר בזרקה אמר בלעזר, אבל דם לא חידש. אמר רבה, תנמי הכי וטבל ולא מספק, בדם שיהיה בדם שעור טבילה מעיקרו, מן הדם, מן הדם שבעניין. אומרת הגמרא, ודם מנהי לנו באמת שאם הוא נתן בכל כלי חצי מהשיעור זה לא קידש. תגמרה ששנה רב תחליפה בן שאול. כאשר עושים את המים של פרה אדומה, מים, לוקחים מים חיים, ואז שמים את האפר. זה נקרא לקדש את המים האלו. אם הוא שם בתוך כל כלי פחות משיעור שאפשר לטבול בתוכו את האזור ולהזות ממנו. פחות מכדי הזה בכלי זה, פחות מכדי הזה בכלי זה, ושם על זה אפר. זה המים האלה לא קדושים. הסתפקו חכמים, מה הדין לגבי דם, אם הוא שם את זה בשני כלים? האם מה שאמר לגבי פרה אדומה, פחות מכדי הזהה בכלי זה, פחות בכלי זה, זה לא קדוש. האם זה הלכה למשה מסיני, ומלא, יש לנו כלל, שלא עומדים מהלכה למשה מסיני לגבי משהו אחר, לא דורשים את זה ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. או שנאמר, אמרו החכמים את ההלכה הזו לגבי פרה אדומה, למדו את זה מפירוש של הפסוק. וימדו את זה מפירוש לפסוק, הרי שישר ידרוש את זה גם בדברים אחרים. מה כתוב פסוק? כתוב, וטבל במים. משמע שבמים שמעיקרה ככה הם היו, שרואים לטבילה, שראוי להזות בהם. אם בכל כלי היה פחות מהמים שראוי לטבול ולהזות בהם, אז ממילא זה פסול. ואם דרמדו את החכמים מפירוש הפסוק, כן גם לגבי הדם, כתוב, וטבל בדם. משמע שמתחילה ככה היה בו שיעור שראוי לטבול בו. ואמר אז רבי זריקה אמר בלעזר, שאכן באמת ככה הלכה, שלומדים את זה מהפירוש של הפסוק, ולכן גם בדיים האדם חילק את זה בשני כלים, ובכל כלי היה בו פחות משיעור הזעה, זה לא התקדש. אמר רבה, ככה כן כתוב הברייתא. כתוב, וטבל ולא מספק. כלומר, צריך שיש שם כמות בשולי הכלי, שיוכל לטבול אצבעו, וטבל בדם. ולא שיש מעט דם שהוא מרוח על דופני הכלי, והוא מקנח, מספג, מקנח את, באצבעו, אצבעת את דופן הכלי, ויזה, זה לא מועיל. ועוד למדו חכמים מהמילה בדם, שיהיה בדם שיעור טבילה מעיקרו, שמתחילה כבר היה שם בתוך הכלי, שיעור כזה של דם שיכול להזות ממנו, ולא שמתחילה היה כמות מועטת, וצרף לשם מעוד כלי נוסף. ומה זה מן הדם? מן הדם שבעינן תכף הגמרא תסביר את המשפט הזה. אומרת הגמרא, והיא צריך למכתב וטבל, והיא צריך למכתב בדם. כל אחד מנמדתי לעוד נקודה נוספת. די כתב רחמנה וטבל, הווה אמינה אף אגב דלא קיבל שיעור טבילות מעיקרו. כתב רחמנה בדם. אם הפסוק אומר וטבל, אז אני יודע שהוא לא יקנח שפת הכלי, אבל הייתי חושב שמספיק שעכשיו בשעה שהוא טובל, יהיה שם כמות כזו של דם שיכול לטבול. אבל פי שבתחילה זה היה בתוך הכלי הזה כמות מועטת, לכן כתוב בדם שצריך מתחילה שיעור חשוב. והיא כתבה חמנה בדם, הבא אמינה אפילו מספק, כתבה חמנה בתאבל. אם היה כתוב רק בדם, אז אני יודע שבתחילה, בשעה שנכנס לתוך הכלי, צריך שיש שם שיעור שהוא יכול לטבול לטבעו. אף על פי שאחר כך אולי זה נשפח על שפת הכלי, על דופן הכלי, לכאורה יכול לקנח באצבעו ולעזות, כמה שמעלן, ותאבל, שחייב להיות דווקא על ידי טבילה, ולא על ידי שהוא מקנח את אצבעו בשפת דופן הכלי. מן הדם שבעניין למעוטי מי, מה זה בא למעוט? אמר רבה, למעוטי שיריים שבאצבע, כלומר, בשעה שהוא טובל, כל הזעה הוא צריך לטבול מחדש ולהזות. אבל אם אחרי הזעה נשאר לו עוד דם, הוא לא יכול להזות מאותו הדם פעם נוספת. למה? וטבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה עוד פעם מן הדם, מאותו הדם שאמרנו למעלה, שהוא נמצא בתוך הכלי, יחזור יעזה ממנו הזעה חדשה, ולא הדם שנשאר בתוך האצבע. הגמרא מסייע לרבי אלעזר, דאמר שיריים שבאצבע פסולין, מה ששאר מהזעה הראשונה באצבע זה פסול, לעזות מזה הזעה השנייה. אמר לרבין ברבדה לרבה, אמרי תלמידך, אמר אמרם, תעני הים הזה ונזה הזעה מידו, אם עד שלא היזה טעון כיבוס, משהיזה אין טעון כיבוס, מה אליו, עד שלא גמר הזעתו, ומשגמר הזעתו, שמע מינה דשיריים שבאצבע כשרין? לא, עד שלא יצאה מידו הזעה, טעון כיבוס. כשיצאה הזעה מידו, אין טעון כיבוס. יש הלכה שאם מדם החטאת ניתז על הבגד, הבגד צריך לחבש אותו במקום קדוש, כלומר בתוך העזרה. אבל כל זה דווקא דם שעדיין ראוי להזות ממנו. אם הוא לא ראוי להזות ממנו, אז לא צריך לחבש אותו במקום קדוש. עכשיו, אומרת הברייתא, הים הזה, ונתזה, הים הזה, כלומר הוא מזה, ונתזה הזעה מידו, על הבגד שלו, אם עד שלא היזה, טעון כיבוס. לכאורה, מה זה אם עד שלא היזה? אמרת שהוא כבר מזה. צריך להבין הכוונה היא, אם עד שלא היזה, כלומר, אם לא גמר את כל הזעות שהוא צריך להזות, אז למרות שהוא היזה את ההזעה הזו כבר, אבל נשאר לו עוד דם על האצבע, אבל כיוון שהוא לא גמר את כל הזעות, זה טעון כיבוס מפני שהדם הזה שבאצבעו ראוי להזות את ההזעות הבאות. ואם כן מקורי מכאן, שרם שבאצבע אינם פסולים. אמר לו, לא, הכוונה של התנה כך, הים הזה, הוא לקח את הדם, טבע אצבעו בשביל הזאת. אם עד שלא היזה, לא היזה את ההזעה הראשונה, בזה אני אומר שאכן, אם הדם הזה נטף על בגידות טעון כיבוס, מי שהיזה עם אותה טיפה דם יצאה מאצבעו, כבר, אז מה שנשאר, לא טעון כיבוס. את הביא הבאי, גמר להזות, מקנח ידו בגופה של פרה. גמר אין, לא גמר לה. אמר לה, גמר מקנח ידו, לא גמר מקנח אצבעו. כשלא כתוב, כאשר הכהן מזה מהאפר של פרה אדומה למעלה בהר הזיתים מול היכל, אז כשהוא גומר מלהזות, אז הוא מקנח את ידו בגופה של הפרה. למה? כי שורפים את הפרה, ואז כתוב, גם את דמה ישרוף, שהכל צריך לשרף. משמע מכאן, רק כשהוא גמר, אז הוא מקנח. לא גמר, הוא לא מקנח, אם כן נשמע, שהוא המשיך להזות, למרות שיש לו שיריים באצבע. אמר לו, לא. כשהוא גומר, הוא מקנח את כל ידו, כל אדם שבתוכה, על הפרה. אבל לא גמר, מקנח רק את אצבעו בלבד, כדי שלא יהיה שם בהזעה הבאה מהדם של הפעם קודמת. שואלת הגמרא, רבי שלמה, גמר, מקנח ידו בגופה של פרה, דכתיב, ושרף את הפרה לעינה וכו'. אלא לא גמר, מקנח אצבעו, במאי מקנח. הרי ודאי שלא שייך שהוא ירד עד למטה, שהרי הפרה האדומה נמצאת למטה, ואילו כאשר מזים, מזים למעלה בראש הר, כדי שיוכל לראות את ההיכל. אז אם כן, איך יקנח? עונה הגמרא, אמר רביי בשפת מזרק, כי דכתיב כפורה זהב וגומר. הוא מקנח את זה בשפת הכלי, שבו טובה את אצבעו, שמה מקנח את זה, כמו שמצאינו שהפסוק כל זה כפורה זהב, למה כפורה? כלומר, שמנקה בזה באותו הכלי. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.